הכל חי אונליין 93fm.co.il.
המחבלת פונתה על ידי כוח צבאי לבית החולים שערי צדק בירושלים. מדובר בפיגוע שני שמסוכל היום על ידי לוחמי משמר הגבול שירו והרגו מחבל חמוש בסכין במחסום מזמוריה שבאזור ירושלים. בירושלים נתגלה לפנות ערב גבר חרדי בשנות ה-70 לחייו כשהוא חבול בראשו ומצבו קשה סמוך לרכב ברחוב ארלוזורוב בבירה. הגבר הפצוע טופל על ידי מתנדבי איחוד הצלה ומגן דוד אדום, והוא עבר כשהוא מורדם ומונשם לבית החולים. הסיבות המקרה אינן ברורות והמשטרה פתחה בחקירה. כלי תקשורת ערבי טוען כי מצרים ביטלה ביקור מתוכנן של ראש הממשלה נתניהו, שתוכנן להתקיים בקרוב באמצעות השליח עמוס גלעד. כתבנו שלמה ריזל מציין כי בדיווח באתר סעודי נטען כי הסיבה לביטול ביקורו של נתניהו היא נזם בשלטון המצרי על התבטאות של השר שטייניץ, שטען כי מצרים הציפה את המנהרות בין שטח רצועת עזה לסיני לבקשת ישראל. חבר הכנסת אופר שלח מיש עתיד מתח היום ביקורת על הדלפות פרטים מדיוני הקבינט המדיני-ביטחוני בהקשר לפרסומים בשבוע שעבר. לפיהם השר בנט הציע תוכנית פעולה נגד מנהרות חמאס בעזה, ראש הממשלה ושר הביטחון התנגדו לכך. לדברי חבר הכנסת שלח, ההדלפות מדיוני הקבינט גורמות נזק חמור לביטחון ישראל, והוא הוסיף וטען כי ראש הממשלה נתניהו אינו פועל בחומרה נגד המדליפים, וזאת לטענת חבר הכנסת שלח בשל חששות פוליטיים וחוסר יכולת להוביל כהגדרתו. ראש הממשלה נתניהו התייצב היום באופן חריג בבית המשפט העליון בירושלים לדיון בבגץ, לאחר שאושר לו למסור תצהיר בשם המדינה ולהביע התנגדות לעתירות שהוגשו נגד יישום מתווה הגז הטבעי. פיתוח הגז חשוב למעמד ישראל במזרח התיכון, אמר ראש הממשלה ושר הכלכלה נתניהו לחמישה שופטי בגץ, והדגיש כי ללא אישור המתווה בקרוב לא תהיינה השקעות חדשות ולא יהיה פיתוח של שדות חדשים לאיתור מקורות גז נוספים. לדברי נתניהו, מרוב כוונות טובות ישראל עלולה להחמיץ הזדמנות פז היסטורית בתחום הגז הטבעי. שר הביטחון יעלון הביע פסימיות מאפשרות של השגת רגיעה או הסכם שלום בין כוחות צבא אסד למורדים בשלטונו על רקע כישלון השיחות בז'נבה, המשך התקיפות של הצבא הסורי בסיוע חיל האוויר הרוסי וההתערבות הטורקית בלחימה בסוריה. במסגרת דיוני ועידת הביטחון הבינלאומית במינכן העריך השר יעלון כי חוסר היציבות בסוריה יימשך לצערו עוד זמן רב. נשיא ארצות הברית אובמה שוחח טלפונית עם עמיתו הרוסי פוטין וקרא לו לעצור מיד תקיפות של ארגוני אופוזיציה סורים המתנגדים למשטר אסד. בנוסף דרש הנשיא אובמה מהנשיא פוטין לאפשר הגשת סיוע הומניטרי לאזרחי סוריה. משרד החינוך הודיע כי פיקוד העורף יערוך מחר תרגיל ביטחוני מיוחד בכל בתי הספר וגני הילדים ברחבי הארץ, ומסגרתו יתורגלו התלמידים וילדי הגנים בתרחיש המדמה התקפת טילים על ישראל בשעות הלימודים. התרגיל יערך מחר בין השעות 10 בבוקר ל-12 בצהריים, ויפתח בצפירה מיוחדת שתשמע בכל רחבי הארץ ובכלי התקשורת בשעה 10:05 דקות בבוקר. התחזית מיד.
תחזית מזג האוויר בחסות הדאודורנט הנושם של קרליין, עם הנוסחה הייחודית המעניקה לך גם הגנה ורעננות לאורך כל היום וגם מאפשרת לאורך לנשום.
הלילה ומחר בהיר עם ונאה עם עלייה ניכרת בטמפרטורות, ויעשה חם ויבש מהרגיל בעונה ברוב אזורי הארץ. התשקיף לסוף השבוע דומה. מידות החום המרביות החזויות להלילה ולמחר: בירושלים מ-12 מעלות הלילה עד 23 מעלות מחר, בבני ברק והמרכז מ-11 עד 24, בחיפה מ-13 עד 24, בשפלם מ-10 עד 25, ובצפון הנגב מ-8 מעלות הלילה עד 27 מעלות מחר בצהריים.
תחזית מזג האוויר בחסות הדאודורנט הנושם של קרליין, עם הנוסחה הייחודית המעניקה לך גם הגנה ורעננות לאורך כל היום וגם מאפשרת לאורך לנשום.
עד כאן חדשות כל חי.
מעבירים הילוך, מגזין הרכב והתחבורה של כל חי, מגיש יעקב גרודקה.
הערב במעבירים הילוך, מגפת תאונות הדרכים בישראל, 7 הרוגים בשבוע האחרון ועוד עשרות פצועים. על פי נתוני הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, מקום המדינה נהרגו בתאונות דרכים קטלניות 32,663 בני אדם. כן, בהחלט נתון מדאיג מאוד. ומה קורה עם המודעות לנושא הזה של הבטיחות בדרכים במגזר החרדי? יהיו איתנו פרשנים ואנשי הצלה חרדים בשעה הקרובה. כמו כן, בשעה הקרובה נעסוק גם במחירי הדלק בישראל ובעולם. מהו ההבדל בין סולר לדלק ומה הם הרכבים החסכוניים ביותר? כמו כן, נארח כאן באולפן את הלל ינקוביץ', מנכ"ל נטו דרייב, שילווה אותנו מקצועית בכל מהלך התוכנית. יום ראשון בשבוע, מעבירים הילוך, תוכנית הדגל של הרכב והתחבורה, כאן ברדיו קול חי, 93.8 FM. העורכת היא יעל ליבר, מסייע בעריכה, אשר גרייבר, על הטכניקה ישי פופובסקי, אני יעקב גרודקה.
מעבירים הילוך.
ערב טוב, הלל.
ערב טוב.
איזה כיף בכל שבוע להיפגש איתך כאן באולפן. איך עבר השבוע האחרון?
קודם כל, מכל הכיוונים חושבים שאנחנו כבר נציגי הציבור. אנחנו
נציגי הציבור, בהחלט.
בכנסת, אנחנו בינתיים ברדיו, ואנחנו בהחלט מתחילים לראות תוצאות בשטח.
סיפרת לי לפני התוכנית ש... היו המון המון פניות לטלפון של נטו דרייב, אנשים התייעצו, אנשים, אתה יודע, לא בדיוק יודעים איזה רכב כדאי לקנות, ואנשים התייעצו איתך הרבה על העניין הזה, נכון?
כן, התייעצו, וגם כן פנו לגבי העזרה בתחבורה ציבורית.
פנו לנטו דרייב בעניין תחבורה ציבורית.
זה אג'נדה שלנו, ואנחנו גאים בזה, והמיקרופון בשלך.
אתה יודע, אני רוצה בתוכנית הזו, לעסוק בנושא, אחד הנושאים הכאובים שקיימים, כי בסופו של דבר אנחנו נרתעים וחוששים מפיגועים, מהרוגים, מפצועים, אבל יש לנו מגפה אחרת, שאתה יודע שאנחנו לא שמים לב, אבל היא יורקת אותנו. 7 הרוגים רק השבוע. הבוקר הייתה תאונת דרכים, תאונת שרשרת בכביש מהיר בארצות הברית. היו שם 50 כלי רכב בתאונה הזאת, נפגעו, 3 בני אדם נהרגו. ובעניין הזה אני רוצה דווקא להתחיל עם שלמה ריזל, כתב החוץ שלנו, ערב טוב.
ערב טוב יעקב.
מה היה שם בארצות הברית?
אז בארצות הברית, כמו בארצות הברית, הכל קורה בגדול, וכשיש תאונה, או בעצם מגה תאונה, מה שקרה, אנחנו מדברים על צפון מערב פנסילבניה, זה בחוף המזרחי של ארצות הברית, שם למעלה, בצפון ארצות הברית, צפון מזרח, תאונה שהחלה בגלל שלג שירד בפתאומיות, סופת שלגים ככה שהתגלגלה באזור הזה. מכוניות התנגשו אחת בשנייה וקרה משהו במהירות מאוד גדולה בגלל השלג שירד פתאום וכיסה את הרעות, וגם בגלל הקרח שהצטבר פתאום על הכביש והפך את הכל למחליק. והתוצאה הייתה, כמו שאמרת, כמו שפתחת, 50 כלי רכב מעורבים בתאונה הזו, 3 הרוגים, 40 פצועים ועוד 70 אנשים שפונו באיזשהו מרכז קהילתי באזור כדי להגן עליהם שם עד שהסופה הזו תחלוף. ואני מאמין שאתה ראית את התמונות של התאונה הזו. אני גם ראיתי אותם, ומדובר באמת בתאונה. תקשיב, אתה יודע, האמריקאים יודעים לייצר כלי רכב גדולים מאוד, אז המסעיות הענקיות שלהם פשוט נכנסו ומחצו כל
אז ההשלכות הרבה יותר חמורות.
כן, בהחלט.
עכשיו תגיד לי, דבר כזה יכול לקרוא בארץ? חס וחלילה, זאת אומרת, תאונת שרשרת בהיקף כזה?
תראה, אני מניח שזה יכול לקרוא בכל מקום. תלוי מה הנסיבות. כלומר, אם זו תאונה שקשורה במזג האוויר, מה שנקרא כוח עליון, שפתאום יורד שלג ומכסה את הרעות, והכביש הופך להיות פתאום מחליק, אני מאמין אפילו שחלילה בארץ המצב יכול יותר קשה, כי אנשים לא מורגלים לתאונה לנהיגה בצורה כזו בשלג, כמו שהם מורגלים יחסית הנהגים האמריקאים, אבל צריך באמת לקוות שזה לא יהיה. למרות שאתה יודע, זה דבר שיכול להתרחש בכל מקום, בכל רגע, אין ערבויות שזה לא יקרה, זה לא סביר.
כן, אבל אני אגיד לך, אני מצפה מהאמריקאים להיות ערוכים לשלג. זאת אומרת, הם יודעים שיכולה להיות תאונה שכזו, והם אמורים להיות ערוכים. זאת אומרת, מה קרה שם באותו אירוע חמור?
לפי מה שתואר בתקשורת האמריקאית, זה היה עניין שידעו שיש באופק שלג, וידעו שיש איזשהו גל קור שמתקרב, אבל זה הגיע בפתאומיות, זאת אומרת, לא ידעו להצביע על שעה מדויקת, ולכן כשזה הגיע בפתאומיות, זה תפס את הנהגים מופתעים לגמרי. אבל שוב, זה לא עניין של תוואי הכביש, ולא עניין של נהגים שלא שמעו להוראות, זה עניין שבאמת לא היה בשליטת אף אחד, הרעות הלקויה פתאום.
אני חושב שהדבר הזה, מה שאתה מספר, אנחנו לקראת, זה הולך להיות עבר. הטכנולוגיה החדשה, מה שאנחנו כבר רואים כבר לאט, גם בארץ, גם בחול, תאונות אנושיות, הגורם האנושי יהפוך להיות למשהו שהוא לא יהיה קיים.
אתה אומר הרכבים יהיו אוטומטיים יותר?
בהחלט לגמרי. אנחנו נראה בהמשך בתוכנית, נשמע קצת.
כן, אבל אני מאמין שכך או כך, גם אם זה באמת יהיו רכבים אוטומטיים והכל, זה עניין של כמה שנים טובות, כי גם אם 50% מהאוכלוסייה, 80% מהאוכלוסייה, תחזיק ברכבים כאלו, מספיק שה-10 או ה-20% החזיקו עדיין ברכבים ישנים יחסית, זאת אומרת, רכבים בדגמי 2015-2016, אז הרכבים האלו יעשו את הבעיות ויכולים להפריע ולהתנגש באמת ולפגוע בכל
כן, זה. אני בטוח שזה עוד ייקח זמן. שלמה ריזל, כתב החוץ שלנו, תודה רבה לך על הדיווח הזה. תודה לך, ערב טוב.
מעבירים הילוך.
וכעת נעבור לבנצי ליזרוביץ, כתבנו, ערב טוב.
ערב טוב ומבורך.
אנחנו דיברנו על תאונות הדרכים בארצות הברית. מה קורה כאן בארץ?
אתה מתכוון מה קורה עם המגפה? מגפת תאונות הדרכים, אני יודע שפחות הרבה במשטרה מגדירים את תופעת תאונות הדרכים, התופעה הזו כמגפה. מדי שנה לצערנו הרבה מאוד אנשים נהרגים ונפצעים בתאונות דרכים, אם זה הולכי רגל, אם זה אנשים שנסעו ברכבם, ובואו ניקח רק את השבוע האחרון, הרבה מאוד תאונות קטלניות, לפחות אני יודע על שבעה הרוגים, בין חמישה לשבעה הרוגים שהיו בשבוע האחרון בתאונות דרכים בכבישי הארץ, חלק מהם, חלק לא מבוצע עליהם הולכי רגל, או שהלכו בצדי הכביש, או שהלכו, עברו שלא במעבר חצייה, או שבמעבר חצייה והרכב לא שם לב שהם עוברים את המעבר חצייה, ובואו נקרח רק את יום שישי האחרון, כן. שני ילדים בבית שמש, בני 7 ו-5, נפצעו כשהיו בדרכם לתלמוד תורה בו הם לומדים, רכב פגע בהם, בתחילה הוגדר מצבו של אחד מהם בינוני והשני קר, אבל במהלך הנסיעה לבית החולים מצבו קצת ידרדר, ואפילו הוא הגיע לבית החולים כשמצבו היה קשה מאוד ולא יציב, במהלך השבת חל התייצבות קלה במצבו, כרגע הוא עדיין במצב קשה, מורדם, מונשם במחלקה לטיפול נמרץ. לצערנו, תאונות הדרכים לא פוסחות. אומנם אולי קצת ירידה לעומת אותה תקופה אשתקד, אבל צריך הרבה שימת לב לנושא הזה של תאונות הדרכים, ותמיד תמיד חשוב לזכור, בדרך כלל רוב התאונות, לפי מה שאומר גורם במשטרה, נגרמות כתוצאה, הגורם האנושי הוא האשם בתאונות הדרכים, אם זה שימת לב, חוסר שימת לב, נהיגה במהירות אי שמירת מרחק, אם זה גשם, אם זה יום קיץ, וכך אנחנו גם מתקרבים לקיץ, אז אתה יודע שהרבה מאוד תאונות שהיו בקיץ, זה בגלל הצנבור של השמש, כן. בשעות מסוימות שהשמש על הכביש, יש סנבור של השמש קשה מאוד.
תדע, אבל גם בחורף יש את העניין של הבעיה לכבישים, כמו שראינו בארצות הברית הבוקר, אבל דווקא התאונה בעיר בית שמש, שני ילדים חרדים למשפחות חרדיות, ילדים רצו לכביש, זו לא הפעם הראשונה שאנחנו שומעים לאחרונה על ילדים חרדים שרצים לכביש, אתה מרגיש שיש מגמה דווקא במגזר החרדי שיש פחות זהירות, פחות מודעות לנושא הזה של בטיחות בדרכים?
אז נכון, ציינת את אומנם יום שישי האחרון בבית שמש של, שאפשר לומר, ברוך השם זה נגמר בפציעות, אומנם אחד מהם מצבו קשה, אבל בוא ניקח לפני כמדומני חודש וחצי, חודשיים, כן. בביתר עילית.
נכון, נכון.
ילד שם נהרג שעבר את חצת הכביש עם אחיו ואוטובוס פגע בו, גם אי שימת לב, יכול להתכן שהתודעה הזו במגזר החרדי, בציבור שלנו, עדיין לא כל כך מוטמע, בעיקר במעברי חצייה, ולכן דתי רוצה לשים שימת לב לזה. יש אומנם את משמרות הזהב, אבל לא יודע...
אבל צריך יותר להרבות.
נכון.
עכשיו תדע, זה מאוד מחריד מה שאתה אומר, התחלת במגפה אמרת, תדע, אתה המון מדווח על פיגועים, על פיגועי טרור, וכאן הנושא הזה של תאונות דרכים הוא לא פחות חשוב מפיגועי הטרור. שים לב, אנחנו רק בשבוע האחרון 7 הרוגים בתאונות דרכים, בפיגועי הטרור לא היה דבר כזה בשבוע אחד ככה בתקופה האחרונה.
האי שימת לב שאנחנו שמים, או שזה נהפך לשגרה לצערנו, הנושא של תאונות הדרכים, כי בעצם מי ששם לב רואה, צריך לפתוח את העיניים. באמת, הנושא של תאונות הדרכים הוא יותר גרוע מפיגוע. בוא תראה מה קורה בפיגועים מבחינת שבוע, ומבחינת תאונות דרכים כמה הרוגים, ואולי לזה בגלל שזה דבר שאני עושה כשגרה, נכנס לשגרה, קשה מאוד לשים אליו לב, וזה בעצם ייתכן שזה גם המצב בתאונות הדרכים, שלכן לא שמים לב למה שקורה, אבל בעצם יש הרבה מאוד נפגעים. צריך לזכור דבר אחד, גם ילד שנפצע, תקופת ההחלמה ולצאת ממה שקרה, מהתאונה, להחלים תקופה קשה, זה שיקום וזה פיזיותרפיות, זה הרבה מאוד
לא פשוט בכלל הטיפול שאחרי. תודה לך, בן תלי זירוביץ', תודה על הדיווח.
ולסיום, עדיף לזכור תמיד משפט שאמרו לי תמיד, עדיף לאבד רגע בחיים מאשר את החיים ברגע.
נכון, נכון, נכון לגמרי. תודה על הדיווח, ובאמת אנחנו מקווים שאנשים בבית, ברחבים ששומעים אותנו כעת, ישימו יותר לב, יפתחו יותר עיניים בכביש, וכך נמנע אסונות. כן, נכון. תודה לך, בנצי. תודה.
בבקשה.
כן, עכשיו אני רוצה דווקא לדבר על המגזר החרדי. האם במגזר החרדי יש מודעות, ישנה מודעות לעניין הזה של בטיחות בדרכים? הנושא הזה באמת נושא כאוב. אנחנו רואים יותר ויותר מקרים של ילדים שקופצים לכביש, ואז מגיעים כותבי התורים ומעלים כותרות. המגזר החרדי השם, צריך יותר להכניס לתלמודי התורה את העניין הזה. ובדיון הזה אני רוצה לדבר עם יהודה משי זהב, יושב ראש זקה, ערב טוב לך.
ערב טוב.
איתנו על הקו השני, יושב ראש איחוד הצלה זאב קשש, ערב טוב גם לך.
שלום וערב טוב.
אתם חושבים שהמודעות, שאין מודעות במגזר החרדי לנושא הזה של בטיחות בדרכים, יהודה נתחיל איתך?
אם זה לא היה נושא כאוב ומחיר כל כך כבד, הייתי אפילו אומר שזה בדיחה. הרי אם ניקח רק את האזור של בית שמש, ולא ניקח עכשיו בערים אחרות, כמה תאונות דרכים היו בבית שמש בשנים האחרונות עם ילדים? הרי מספרים שעולים פי כמה על כל אזור אחר. יש כבישים רחבים, יש כיכרות, אין מודעות, לא רק שאין מודעות, זה אפילו לא בדיחה, כי זה רשלנות. הרי אני מכיר אין ספורט שולחים בתלמודי תורה ובמוסדות ובבית ספר שולחים את המורים או את המורות ליום של השתלמות. כל היום ההשתלמות בנושא של זהירות בדרכים זה כדי להעלות להם את המשכורת כשעברו יום השתלמות. אין שום קשר בין זה לבין...
אתה אומר פה דברים חמורים מאוד, יהודה.
רגע, עוד יותר. הרי מבחינת החוק, מי שמכיר, זה כל ילד שהולך בדרך לתלמוד תורה ובחזור, הוא מבוטח. למה? כי המדינה הבינה שגם הדרך הלור וחזור זה חלק מהתפקיד. אז למה זה רק בנושא של הביטוח ולא בנושא של האחריות? איך אפשר לשלוח ילדים לעבור, אני לא יודע את הפרטים שהיה ביום שישי שם, אבל שני ילדים שעוברים כביש, ילדים יודעים לעבור לבד כביש, איך שולחים ילדים ככה לבד? אז הוא יתפרץ או לא יתפרץ, זה אפילו, זה גובל ברשלנות, זה לא, הרי אם מישהו היה, ואם מישהו היה, נמצא תומס, והיה הולך לתביעה אישית, נגד, אני לא יודע נגד מי, נגד החיים, נגד העירייה, נגד ראש העיר, נגד המדינה, לא יודע מה, כתביעה אישית של פיצויים, של רשתנות, כתביעה של פלילי, לא בתביעה של פיצויים, כן? אולי אז המערכת הייתה מתחילה לזוז ולעשות, ולא חוכמה, כמו שאמרת, כל פעם אחרי שמשלמים מחיר כבד, מיד בעלי התורים, וכולם מתחילים לכתוב ולקשקש, ותכלס לא יוצא מזה שום דבר.
השאלה היא, ואני רוצה את ההתייחסות שלך, זאב קשש, השאלה היא באמת, זה דווקא במגזר החרדי, או בכלל במדינת ישראל, גם במגזר הכללי?
תראה, כמובן שתאונות קורות בכל מקום, בכל מגזר, בכל עיר ובכל שכונה. תאונות דרכים זה באמת... דבר נפוץ בכל מקום, אבל אין ספק שבבחינת כמות הילדים שנמצאים ומסתובבים בשכונות החרדיות באופן כמותי וסטטיסטי הוא הרבה יותר גדול ממקומות אחרים. ולכן, וחוץ מזה שאנחנו כמובן בתקשורת החרדית או בציבור החרדי תמיד מתמקדים ומעדיפים לסקר יותר בהרחבה דברים שקורים אצלנו במגזר שלנו, כמובן אדם קרוב אצל עצמו שקורה אירוע או טרגדיה.
אתה לא חושב, אתה לא חושב שאנחנו באופן יוצא דופן מהמגזר הכללי אנחנו מנותקים מהעניין הזה של הדרכה, איך להדריך ילדים?
לא, יש שני מגזרים, יש שני מגזרים שיש יותר מדי תאונות דרכים, זה המגזר הערבי והמגזר
החרדי. ערבי וחרדי.
רגע, זאבי, שאלה, לי אין כבר ילדים קטנים, אבל אם יש לך ילדים קטנים, תשאל את הילדים מתי פעם אחרונה דיברו איתם בחייבר או בתלמוד תורה או בבית ספר, ולימדו אותם מודעות בנושא הזה שזה...
אני זוכר דרך אגב שאני למדתי בתלמוד תורה, אמנם זה לא היה בשנים האחרונות, אני זוכר פעם אחת, בעשר שנים, פעם אחת שהגיע איזה אחד ולימד אותנו על מעברי חצייה.
נכון, ובכמה תלמודי תורה יש את המושג הזה של זהירות בדרכים, של מה שנקרא משמרות זהב.
השאלה למה זה? האם אנחנו חוששים לערב כאילו גורמים מבחוץ?
למה אין ילדים שכמו משמרות זהב, אתה לא רואה כל חדר, כל בית ספר?
לא, זה הרבה יותר חמור, מי שמכיר הרשויות מעבירות כסף למוסדות שלנו כדי ללמד בנושא הזה של זהירות בדרכים. אני לא מבין, אני לא מתעסק בזה, אבל שמישהו צריך לשאול איפה הכסף הזה נעלם? למה זה לא יורד לשטח? למה זה לא יורד לילד הזה שמישהו יכשיר אותו, שישימו משמרות זהב? מה הבעיה ללוות אותו מהטנדר ואחרי הטנדר או מהחדר ואחרי החדר? הרי יש כספים לזה.
יהודה, אני לא יודע, יש במדינת ישראל גם את הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, זה גוף ממשלתי עם הרבה מאוד תקציבים. שבעבר, לפני הרבה מאוד שנים, היה שם איזה ראש מחלקה של הציבור האחראי על המגזר החרדי. לי לא ידוע בשנים האחרונות שבכלל קיים תקן כזה, או מחלקה כזאת עבור המגזר החרדי, ומה שאתה שאלת, אני בהחלט מסכים. אני בהחלט מסכים, אני שאלתי את ילדיי, אגב, ובאמת את הנושא הזה לפני כמה זמן, כמה, האם בכלל מדברים איתכם, מלמדים אתכם בחיידר, במוסדות חינוך, על נושא של זהירות בדרכים, וזה פשוט נדמתי לשמוע שכמעט ולא, אין כמעט בכלל, הנושא הזה לא קיים בכלל בתוכנית הלימודים.
אני רוצה לציין...
אני אומר, מדי פעם אנחנו נחזפים לתקסים שעושים בעיריות שונות, גם בבית שמש, עשו כיכר והכשירו כיכר ועושים השקה וטקס, ואני כל פעם שאני רואה דבר כזה אני מתפלט, אני אומר, מי יודע כמה, עוד איזה מחיר אנחנו יכולים לשלם עבור הכיכר הרחבה הזאת, שיודעים לעשות את הרחבה, אבל לא יודעים לשים את מי שישמור על הילדים
שם. יפה. יהודה, אתה בעצם מגדיר איזשהו סיפור בחיפה. היה ילד לא מזמן, ילד יחיד להורים לכבור שנים ארוכות. הילד הזה עבר כביש והגיע רכב, כמובן, קיפד את חייו. נודע לי שבחיידר, זה חיידר גור, עשו שבוע לפני זה, פשוט עברו עם הילדים מכל הכבישים שם והסבירו להם, בצורה ברורה, איך עוברים כביש ואיך לא עוברים כביש, ומשהו מסתבר שם, ומזה אני רוצה לגעת, שהתשתית שם לא הייתה מאפשרת בשום אופן לנהג לראות את ההולך רגל, ופה אני רוצה לגעת בנושא קצת שונה, האם במגזר החרדי, האם בכלל נעשה עבודת מטה, איך בעצם אמורים להיות הכבישים, אנחנו המדרכות, אנחנו בכביש רגיל אמור לעבור 2, 3, 10 ילדים, במגזר שלנו עוברים מסה של מאות ילדים, אתה לא מסוגל, אתה רואה ילדים הולכים על הכביש, הם זולגים לכבישים, הם זולגים למדרכות הסמוכות, הם עוברים כבישים, זה כבר נראה כמו ג'ונגל.
אני לא חושב שאפשר לעשות את תכנון מחודש של המגזר החרדי דווקא.
לא דיברת על תכנון מחודש, האם יש פה צורך...
אבל אתה תכנון מחודש, אני אספר לכם, אני...
הם אמרו עכשיו מדבר על כיכר אחד.
אבל אנחנו בזמנו בזקה,
כן,
בנינו תוכנית של שעה, איך לבוא לכל כיתה וכיתה, עם אפילו רכב שהרכב כאילו מתהפך, כדי לראות עד כמה חשיבות של החגורה, ועוד כל מיני דברים. אני יכול להגיד לך שרוב המוסדות שפנינו אליהם, שיתנו לנו שעה כדי להכשיר את הילדים בצורה מסודרת, התשובה הייתה, אין לנו זמן לתרבות פנאי.
אני חושב סליחה שאני אומר לכם שאתם אשמים, אבל אתם צריכים להוביל את המאבק הזה. אתם, הציבור
אנחנו
סומך...
אנחנו לא המדינה, מה זה אנחנו? אנחנו באים בסוף לצערנו שיש כבר את ה...
כן, אבל אתם צריכים להוביל, גם איחוד הצלה, גם ארגון זקה, שאתם רואים את הדם על הכביש, אתם צריכים לעורר את העניין הזה, ללכת לכנסת.
יעקב, אני חייב לציין, תקשיב, אנחנו בכוחותינו הדלים, באמת, אנחנו עושים כל מאמץ, אם זה בתקופות החופש הגדול, בין הזמנים, עושים קמפיינים, סברה, מודעות, גם עם רדיו קול חי, גם בנדיות נוספות, באמת משקיעים הרבה מאוד מאמצים ומשאבים, כדי לעשות את כל מה שניתן, כדי לעורר את המודעות, כדי להדריך את ההורים, את הילדים מה לעשות גם לטיולים, גם לזהירות בדרכים. אבל כמו שיהודה אמר, אנחנו לא המדינה, אנחנו לא יכולים.
כן, אבל יהודה אומר שיש כסף.
גם של המדינה, גם של מוסדות החינוך, ובסוף גם של ההורים. צריכים להבין, אי אפשר להתנער ולזרוק את זה. באמת ארגונים וולונטריים התנדבותיים כמונו, שעושים הכל מרצוננו הטוב, ועושים כל מה שאנחנו יכולים. ומגיע לכם
המון המון כבוד על זה. אתה יודע, יש המון מקרים שדווקא האשמים הם לא הילדים, כמו במקרה האחרון בבית שמש, שמדובר בשני ילדים שעברו במעבר חצייה, ורכב פשוט העיף אותם. ודווקא שם לא מדובר על מקרה שהילדים רצו לכביש, ובדיוק בעניין הזה אני רוצה לצרף לשיחה את דוד לף, יושב ראש איחוד הצלה בבית שמש. ערב טוב לך.
ערב טוב.
אנחנו מצרפים אותך לשיחה הזו, אתה היית שם, נכון? כן. מה קרה שם בבית שמש ביום שישי האחרון?
מה שאני הבנתי, היו מספר ילדים שחיכו לחצות את הכביש במעבר חצייה, כמה ילדים כבר הספיקו לעבור, כנראה שהנהג לא ראה שיש עוד ילדים, או ילדים יותר קטנים, וגם הם התחילו לעבור, ואז הם נפגעו מאותו רכב.
זאת אומרת, במקרה הזה הילדים לא היו אשמים? הנהג היה אשם?
שוב, אני לא בוחן תנועה או משהו, אבל לפי מה שאני שמעתי, ומה שהבנתי בשטח, שהילדים שם לא היו אשמים, שהם כן חיכו.
עכשיו מדובר שהם, זאת אומרת, התאונה קרתה בזמן שהם הלכו לתלמוד תורה, נכון?
כן, זה היה בשעת בוקר.
מה הרוחב של הכביש שם?
זה רוחב של רכב אחד. זה היה על כיכר. זה היה מעבר חצייה לפני הכיכר, ממש בתוך כיכר.
אני מסכים עם יהודה משי, זה מה שהוא אומר, וגם מה שזאב עצמו אומר. מה שאנחנו צריכים זה חינוך, ואנחנו צריכים להרגיל את הילדים שצריכים להתייחס לכביש כמקום סכנה.
וגם את הנהגים, שיש ילדים בכביש, אצלנו יש יותר ילדים בכביש. זה בעצם מה שאתה אומר.
היינו מה לעלות כאן גם את יושב ראש אור ירוק, נכון?
מה שאני אומר בשורה תחתונה, צריכים להעלות את המודעות הזו, לעניין הזה של בטיחות בדרכים, לא רק...
זה מעבר לכך, זה כמו כל דבר, יש את המקל ויש את הגזר, אין אנשים אלא מקל מזרין. וכמו ברפואה, שאם רופא מתרשל, אז יודעים להגיש תביעה על רשלנות, אני אומר לכם שאם פעם פעמיים יגישו תביעה על רשלנות של מי שאמור להיות אחראי לכך, גם בנושא של ההסברה, גם בנושא של החינוך, גם בנושא של התשתיות, וגם בנושא של העברת כביש או הליכה או חזור מהחדר מהבית ספר, אתם תראו שהפרנסי העיר או הערים יתחילו להתייחס לזה אחרת.
זה וקשש מילת סיכום שלך בעניין הזה?
תראה, אני קודם כל מסכים שברור שהבעיה המודעות לנו אין לא לילדים ולא להורים את החשיפה לכל התשדירים וכל הקמפיינים שגם הרשות הלאומית ואור ירוק וכולם משקיעים בשלל המדיות שיש לציבור החילוני. אצלנו זה לא קיים, ובאמת כמו שאמרתי, אחריות הסוף וגם על המוסדות חינוך.
זה לגדולים, לא לילדים.
נכון, תראה, אבל גם ילדים נחשפים שם תשדירים באמת שמדריכים הדרכות של זהירות ובטיחות, אבל בסוף באמת אני חושב שמרצים לנפשותיכם זה אחריות גם של הצוותים, של הצוותים החינוכיים במוסדות החינוך שחייבים להכניס את התכנים האלה, ואנחנו גם בייחוד הצלה וגם בדק הרבה מאוד מנסים ופועלים בנושא הזה כדי להגיע לתלמודי התורה ולבתי הספר ולהדריך וללמד את הנושאים האלה.
ומגיע לכם, מגיע לכם הרבה כבוד על זה באמת. תשמע, אם אחרים לא עושים, המדינה לא עושה, לפחות אנחנו כאן ברדיו כל חיים מעלים את העניין הזה על סדר היום, וחשוב מאוד גם למי ששומע אותנו, הורים ונהגים, שימו לב, ילדים נהרגים, רק השבוע, כמו שציינתי, פה במדינת ישראל, 7 הרוגים בתאונות דרכים, ואנחנו אפילו לא שמים לב לזה, זה עובר. יהודה משי זהב, יושב ראש זקה, וזאב קשש, יושב ראש איחוד הצלה, אני מאוד מודה לכם על השיחה הזו, וגם לך, דוד לף, יושב ראש איחוד הצלה בבית שמש. תודה לכם על השיחה.
תודה.
אנחנו יוצאים לפרסומות ומיד שווים.
עכשיו איתכם, מעבירים הילוך עם יעקב גרוטגר. עניין משפחתי בריא במשפחה, מגזין הבריאות של כל חי, כל מה שרציתם לשאול את מיטב המומחים.
והשבוע נערך באולפן את דוקטור מיכל ויליאן, רופאת משפחה במכבי שירותי בריאות ובוגרת לימודי תעודה ברפואת הספורט, שתשוחח בנושא הולכים לבריאות, חשיבות הפעילות הגופנית בגילאים השונים כמניעת מחלות.
עניין משפחתי בריא במשפחה, יום שלישי 11 בבוקר בהגשת רחל פסטאג, כאן בכל חי.
מסעדת פון, מסעדת הבשרים המעולה, יוצאת במבצע ענק. מנה עסקית פלוס תוספות, רק 30 שקלים. שניצל בבגט, רק 20 שקלים. מגוון בשרים על האש, שיפודים, סטייקים ועוד. והכל במחירים חסרי תקדים, ובחשרותו המעודרת של רב לנדו. מסעדת פון, שלמה המלך 12 בני ברק, 03-574-6605, 03-574-6605.
שירות משלוחים וישיבה מרווחת במקום.
עצירה בשולי הכביש מסוכנת לך ולשאר נושא הרכב. אם אתה חייב לעצור בשולי הדרך בשל תקלה המשביטה את פעילות הרכב, נסה לעצור לא מיד אחרי הסיבוב. הדלק אורות מצוקה, לבש אפוד זוהר, הצב משולש הזרה, התרחק מהכביש והתקשר למוקדי החירום. חושבים
חיים. הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים ומשרד התחבורה, rsa.gov.il.
מאות אלפי בני ישיבות לא טועים, הם בחרו פורור. משנה לשנה יותר אנשים לא מתפשרים ומתלבשים בפורור. 100% כותנה ללא גיהוץ בגזרות ייחודיות ומעוצבות. פורור, מותג החולצות העולמי. רחוב כנפי נשרים 13 ירושלים וברחוב רבי עקיבא 99 בבני ברק. פורור, חד וחלק.
שלום, כאן חיים ולדר בתקליטור 3 של חבורת תרי"ג.
היי אבנר, אני לא מאמין, הדלת של הבוטקה פתוחה.
מה? יכול להיות ששכחנו לנעור?
אין סיכוי, בוא נראה מה קורה כאן.
שם ישב מתוח מתחת לחלון ודרך את הנשק. לפתע דברים התרחשו במהירות מסחררת. יד ארוכה נכנסה דרך החלון, שלפה את שם גחוצה והחלון התרח.
עכשיו חבורת תרי"ג בחנויות ובדוכני העיתונים בארץ ובעולם.
ואם אתם רוצים לעשות מנוי, חייקו 0722-796666.
אין מצווה לסבול. סובלים מכאבים? תקשיבו.
שלום, כאן מיקי. הגוף שלי עבד עבורי קשה כל החיים, ועם השנים הופיעו גם הכאבים בגב ובברכיים. ניסיתי מגוון פתרונות, אבל הכאבים לא פסקו. מומחה המליץ לי על בי-קיור לייזר. טיפלתי בעצמי בבית, ובתוך זמן קצר הכאבים נעלמו והבעיה עצמה נפטרה.
לקבלת עטבה בלעדית למכשיר הבי-קיור לייזר, חייגו עכשיו כוכבית 3414.
קקאו קריית אונו, בית קפה ומסעדה חלבית בהנהלה חדשה ובאווירה פסטורלית ויוקרתית, בחשרות בדץ בית יוסף, רחוב יצחק רבין 2, קריית אונו. 03-532-9933, 03-532-9933.
מהיום כדי להתלבש יפה, לא צריך לשלם הרבה. חדש בבני ברק, אנגולו מודה, אופנת נשים איטלקית וצנועה. בואי לבקר אותנו ולהתרשם משלל הדגמים המיוחדים. רבי עקיבא 3, בני ברק, אנגולו מודה, טיפיית שלה.
רק מחר, מחירה מיוחדת במחסני חשמל ירושלים, בתלפיות, גנרל פייר קנינג 20, ובחנפי נשרים, מתחם רמי לוי. רק מחר, במחסני חשמל, ינתנו הנחות ענקיות. לדוגמה, לד 50 אינץ' רק ב-1,690 שקלים. מזגן אלקטרה רק ב-1,290 שקלים. מקרר סמסונג ביתי רק ב-2,490 שקלים. נפת קמח חשמלית ב-119 שקלים. סלולרי חכם רק ב-69 שקלים. רק מחר ורק במחסני חשמל ירושלים תלפיות ובמחסני חשמל כנפי נשרים.
המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
עכשיו איתכם מעבירים הילוך עם יעקב גרוטקה.
וכעת אנחנו עוברים אל חדשות התחבורה, אליך אריאל שרפר מחדר החדשות בירושלים.
מבזק חדשות התחבורה.
שלום רב יעקב והילל, אלה חדשות התחבורה המתגלגלות להן בשעה זו. על רקע טענות לכישלונות צורמים במדיניות החוץ האמריקנית וטיפול כושל גם בנושאי פנים, לנשיא ארצות הברית ברק אובמה יש רצון אז להיכנס להיסטוריה האמריקנית עם הישגים חיוביים רבים ככל האפשר, ולכן בנאומו האחרון בקונגרס, הנאום השביעי במספר על מצב האומה, רמז הנשיא אובמה על קידום תוכנית המכוניות האוטומטיות, רכבים הננהגים על ידי חיישנים ומוגדרים כבטוחים וידידותיים יותר לסביבה, ויצירת הטבות נוספות על מקורות אנרגיה מתחדשות ואלטרנטיביות. לעומת זאת, קידום הטלת מיסוי על דלקים ממקורות אורגניים שמוצע באופן מרומז על ידי הנשיא אובמה צפוי להתקל בקשיים ומהווה סכנה פוליטית מדרגה ראשונה עבור ממשלו. ומתוך כך פסיקה תקדימית בארצות הברית קובעת שמחשבי הרכב האוטונומיים הנוהגים באופן עצמאי יחשבו כנהגים. התוכנית היומרנית של חברת גוגל לפיתוח רכב אוטונומי בת 7 שנות פיתוח מקבלת דחיפה משמעותית מהממשל האמריקני כחלק ממסע ארוך אותם עוברים המפתחים והרגולטורים. נכון להיום התנסו כבר המכוניות של החברה ביותר ממיליון ו-200 אלף קילומטרים של נסיעה ברחבי טקסס בארצות הברית. סוזוקי יצרה באופן דרמטי את מסירות הדגם קרוסאובר ללקוחות שהזמינו את הרכב, ומהחברה נמסר על עיכוב בקבלת הרכב ללא פרטים נוספים. חרושת השמועות סביב התקלה שכחה כשנודע שהתקלה היא במערכת קריות האוויר, אם כי חברת סוזוקי לא חשפה זאת, להיתכן שהבעיה נוגעת לדגמים נוספים מיצרנית הרכב. תגובת מכשירי תנועה יבואנית סוזוקי בישראל, כי סיבת העיכוב בשל ליקוי בריפוד המושבים המחפה על קריות האוויר הצידיות. לקוחות שהזמינו את דגם הרכב קרוסאובר מבית סוזוקי ושילמו תמורתו ממתינים למסירתו, הודכנו באופן אישי, והחברה העמידה ללקוחות הזקוקים באופן דחוף לרכבים פתרונות זמניים. בעלי רכב טויוטה סיינה, שימו לב, הוכרז ריקול עולמי, החזרת רכבים על רכב זה בתנאי שהוא יוצר בחודש אפריל בשנת 2009. קיים חשש שמנגנון הנועל את ידית ההילוכים במצב חנייה ישתחרר, והרכב טויוטה סיינה יידרדר, וזאת רק אם בלם היד לא שולב כראוי. בנוסף, קיים חשש נוסף ממנגנון נסיעת הגלגל החלופי העלול להחליד, והגלגל החלופי עלול להשתחרר. אם רכשתם רכב טויוטה סיינה או שאתם מכירים בעלי רכבים מסוג זה, מומלץ לעדכנם בהקדם בפרטים החדשים. אחרי ההצלחה העולמית של הדגם ספורטאז' החליטו בקיה לכוון גבוה עוד יותר, ובאמצע השנה האזרחית הבאה מתכוונת היצרנית הקוריאנית לחשוף משפחתית ספורטיבית עם הנאה אחורית שתתיימר לאיים במובן כלשהו על מותגי הרכב BMW ואאודי. הדגמים שיחשפו יהיו בסגנון סדרה 4 גרן קופה והאאודי A5 ספורטבק. מותג שברולט שאיבד יותר מ-40% מנתח השוק בשנת 2015, בין היתר בעקבות דגמים שהתיישנו ובעלי תחרות נמוכה, מנסה למתג את עצמו מחדש. יוניברסל מוטורס, יבואני שברולט, הציגו 4 דגמים חדשים עם הבטחות על הנייר שיחזרו לטפס ולצמוח. מדובר ברכב ספארק המיני שהתחרה בקיה פיקנטו ויונדאי i10, שמחירו החל מ-61,000 שקלים. שברולט מליבו שמגיע עם מנוע 1600 טורבו ויבזור עשיר במחיר החל מ-160,000 שקלים. דגם מנהלים שמחליף את הקפטיבה שתתחיל להימחר החל מ-170,000 שקלים. והרכב האחרון שהושק זהו השברולט קאמרו הספורטיבית שהגיע עד היום לארץ במסגרת יבוא אישי. כחלק מהמגמה העולמית בעולם הרכב לחסוך בעלויות ולשתף יכולות וטכנולוגיות, פז'ו, סיטרואן וטויוטה עומדים לחשוף בתערוכת הרכבים הקרובה שתיערך בז'נבה את המחליפה של סיטרואן ג'אמפי המסחרית שתיקרא ספייס טורר. המיוצר יחד בפיתוח משותף, רכב זה יגיע גם לארץ על ידי שתי היבואניות, מותגי טויוטה, פז'ו וסיטרואן. מדובר ברכב משימתי שיאפשר התאמה גבוהה של חלקי הרכב לצורכי הנהג והעבודה, וכן פלטפורמה חדשה להסעת נוסעים עם מרווחים משופרים, מערכות טכנולוגיות חדשות, והרכב גם עבר טיפול אקוסטי שישפר את נוחות הנסיעה ברמת תבזור גבוהה למדי. פרויקט זה מצטרף לשיתוף הפעולה בין יצרניות רכב שהביא את טויוטה אייגו, פז'ו 108 וסיטרואן C1 להצלחה בעבורם, ואנו נמשיך לעדכן על כך בהמשך. עד כאן חדשות התחבורה, וכרגיל, סעו בזהירות.
תודה לך אריאל שרפר מחדר החדשות, איתנו על קו הטלפון בנצי ליזרוביץ', ערב טוב לך שוב.
שלום וברכה.
אתה רוצה לדווח לנו על תאונת דרכים קשה? בכביש 431, נכון?
נכון, אנחנו מדברים על תאונה שהיה בדקות האחרונות, בין לטרון למחלף ענבה, כביש 431, שם באזור, תאונה בין אוטובוס למסעית, ככל הנראה במקום שאנחנו יודעים ישנה מספר נפגעים, מגן דוד אדום מכריז על ערן, אירוע רב נפגעים, כרגע כוחות גדולים מאוד של הצלה, ואמבולנסים של מדע מגיעים לאזור. אנחנו יודעים לפחות על כ-20 נפגעים, חלקם במצב קשה.
זה דיווח ראשוני על תאונת דרכים בכביש 431. אתה מדבר על הרבה נפגעים. אתה תעדכן אותנו בהמשך על ההתפתחויות. תודה לך, בנצי ליזרוביץ'. וכעת אני רוצה במעבר חד לדבר על מחירי הדלק. תראים, בעוד שבעולם הגדול המחירים עומדים בשפל, דווקא כאן בישראל אנחנו משלמים הרבה כסף, נכון הלל?
נכון, אנחנו משלמים כי יש איזשהו עיוות בצורה שבה המיסוי בעצם משפיע על הדלק, זה כמה שזה ירד ויעלה, קבוע נשלם יותר ויותר.
ובעניין הזה אני רוצה להגיד ערב טוב לכתבינו הכלכלי צבי טסלר.
שלום, ערב טוב לשלכם.
מה קורה איתנו בישראל? למה מחירי הדלק כל כך יקרים?
המשוואה היא מאוד מאוד פשוטה. המיסוי הגבוה, אם יש מיסוי שנקרא בלו, הבלו לא מושפע ממה שקורה במחירי הנפט בעולם, כלומר הבנזין, בנזין הטון עופרת שאנחנו משתמשים בו בתחנות הדלק לצרכי הנסיעה שלנו, מיוצר מנפט כמובן, והוא מושפע ממחיר הנפט, אבל הבלו, אותו מס קבוע שאנחנו משלמים, לא מושפע ממחיר הנפט, ולכן גם כשהמחיר של הנפט היה יותר מ-120 דולר לחבית, וגם כשהוא ירד ל-30 דולר לחבית בחודשים האחרונים, אמנם מחירי הדלק ירדו, אבל ירדו מעט מאוד, כמובן לא באותו שיעור, לא ירדו ב-75%, וזה לא מה שקורה בעולם. בעולם מחירים ירדו הרבה יותר. אם באירופה, שמערכת המיסוי שם גם גבוהה, עדיין אתה יודע מה, בוא נשקף את זה בפשטות. היום כשאתה הולך לתחנת דלק, הוא מלא דלק משלם בין 5.5 שקלים ל-5.75 שקלים, תלוי בתחנה. מתוך הסכום הזה כמעט 4 שקלים הולכים למדינה בכלל, ולא לחברת לא לחברה שבה אתה מתדלק, ולא ליצור הדלק. הדלק אתה רק 1.23 שקל מתוך כל הסכום הזה, והשאר עוד כמה אגרות שמגיע לחברה שמכרה לך את הבנזין, כך שהרוב הולך לבנזין.
עכשיו, מעבר לעניין הזה של הנפט, איזה עוד סיבות יש למחירים הגבוהים של הדלק כאן בישראל?
אז זהו, הסיבה היא המיסוי, והמיסוי, הסיבה אליו, כמו שמקובל בחלק מהמדינות, זה כדי לעודד מעבר לצורך אליי לתחבורה ציבורית, רק שצריך כמובן להשקיע בתשתיות, לתחבורה ציבורית כדי שהם יהיו אלטרנטיבה אמיתית, וכדי לפצות על הנזק, שנגרם כתוצאה מהפגיעה במזג האוויר, תאונות דרכים וכו' וכו', הנזק מהתחבורה. ויותר מזה אני רוצה להגיד לך, לפני כ3 חודשים, משרד האוצר דיברו על זה שהם רוצים אפילו להעלות את המס על הדלק, כדי שיפצה באופן מלא על הנזק שנגרם. אבל צריך לומר, בסופו של דבר מדובר בדרך קלה של המדינה להכניס כסף ישירות לכיסה בלי להתאמץ.
יפה, פה הדגשת את העניין, וככל שנצטעצע, הנושא פשוט, אפשר להרוויח, אפשר לקחת מהאזרחים כסף, אז אם זה עורך בקלות, אז לוקחים.
כ-33 מיליארד שקלים מרוויחה המדינה מהמס שלנו על הרכב, גם קניית רכב, וגם המס על הדלק.
זה מטורף.
צבי טסלר, תודה לך על העדכון הזה. אני רוצה לבדוק מה קורה בניו יורק, מחירי הדלק בניו יורק. ערב טוב, בוקר טוב לך, שרגא מנדלוביץ'.
ערב טוב.
אצלך בוקר, נכון?
כן.
מה קורה?
עכשיו רבע
ל-12. מתי בפעם האחרונה תדלקת את הרכב שלך?
דווקא אתמול בלילה. תדלקתי בניו ג'רזי, חייב לציין, לא בניו יורק, כי... כן. כשנוסעים מברוקלין לאיזו היום שאני גר, עוברים דרך ניו ג'רזי, ובניו ג'רזי הדלק הרבה הרבה יותר זול מניו יורק. עכשיו, אני תדלקתי אתמול טנק מלא, אני שילמתי $1.33 לגלון.
$1.33 זה כמה זה בשקלים?
בשקלים, $1.33 זה 5.16 שקלים, זה לגלון. עכשיו, גלון זה 3.78 ליטר. זה אומר, אני שילמתי אתמול $1.36 לליטר.
2 שקלים בעצם לליטר.
אז מה הסיבה? מה הסיבה שאכן בארצות הברית הרכבים ההיברידיות תופסות מקום, אם אנחנו מדברים על רכב, הדלק הזה זול והאפשרויות שם הן טובות יותר?
תשמע, תראה, זה לא יאומן שמדינת ישראל, אם היא רוצה להוזיל את המחירים, היא יכולה, פשוט כמו שטסלר אמר, פשוט לא רוצים. עכשיו רציתי לשאול אותך על העניין של האזורים בניו יורק, בארצות הברית, אני מבין שבכל אזור המחיר הוא שונה, נכון?
כן, נכון מאוד. עכשיו, כשנוסעים פה באזור איפה שאני גר, כשנוסעים מאחד הכבישים פה הגדולים שחוצה, שעובר מניו ג'רזי לניו יורק, עכשיו יש שתי תחנות דלק, בכל הכביש הזה יש שתי תחנות דלק, הראשון זה בניו ג'רזי, השני זה בניו יורק, עכשיו ההבדל של המחירים, זה יותר מחצי דולר לגל, זה אומר שבניו יורק יש הרבה הרבה יותר מיסים. עכשיו בדקתי אפילו הסכום הממוצע של המיסים בניו יורק זה 61 סנט, סנט זה 100 סנט לדולר,
61.4
סנט לגלון, זה בניו יורק.
שם המיסוי זה על סנטים.
בניו ג'רזי זה 32.90.
מעניין, מעניין מאוד. שרגה, למרות המחירים הזולים בארצות הברית, אנחנו נשארים פה בארץ. תודה לך, תודה על העדכון הזה.
תודה לכם.
אנחנו יוצאים לפרסומות, ומיד שווים.
עכשיו איתכם, מעבירים הילוך עם יעקב גרוטקה.
שלום, כאן עורך הדין מנחם כהן. היום שלי עמוס, פגישות, דיונים, אבל על 5 דקות של לימוד ביום אני לא מוותר.
גם אתה יכול, ותן חלקנו 5 דקות ביום של לימוד עצמי קל, משנה יומית, הלכה ואגדת מהגמרא, ספרון חודשי עד הבית או מהדורה יומית למייל. לחודש התנסות חינם, כוכבית 3029, כוכבית 3029.
הודעה משמחת לציבור הרחב, ניתן להיפגש עם מזכה הרבים הגדול, הרב יעקב ישראל לוגסי שליטה, בנושא שלום בית וחינוך ילדים ובכל בעיה שהיא על דרך האמונה. לתאום פגישה בלבד חייגו 054-846-1113, 054-846-1113.
פורור, חד וחלק.
ביום שני, 15 בפברואר, נתרגל היערכות לשעת חירום בכל בתי הספר וגני הילדים בארץ. את התרגיל יובילו משרד החינוך ופיקוד העורף. התלמידים יתרגלו את הנחיות ההתנהגות בעת ירי טילים בזמן ההפסקה. בשעה 10:05 תשמע אזעקת תרגול בכל רחבי הארץ, ובמקרה אזעקת אמת תשמע עוד אזעקה. פרטים נוספים אפשר לקבל במרכז המידע הארצי של פיקוד העורף, בטלפון 104 ובאתר פיקוד העורף בכתובת עורף.org.il.
עכשיו איתכם מעבירים הילוך עם יעקב גרוטקה.
הלל, יש רכבים פחות חסכוניים ויש רכבים יותר חסכוניים, ואתה יודע, יש המון דיונים, אנשים, יש כל מיני סיפורים, אחד אומר שהרכב הזה יותר, ובנהיגה מחוץ לעיר ובתוך העיר. ערב טוב איתי אלון.
שלום, שלום.
אתה מומחה לנהיגה נכונה, מנכ״ל אלטרנטיבי, יוצרים תרבות נהיגה, נכון?
אכן.
ישנם רכבים שהם פחות חסכוניים, זה דבר ברור, נכון?
חד משמעי, יש טווחים מאוד מאוד גדולים ונתונים מאוד משמעותיים, פערים גדולים מאוד בין כלי רכב.
אתה יכול לתת לנו סקירה מהירה בעניין הזה, ברכבים הפופולריים יותר?
האמת היא שאני לא מומחה לכלי רכב באופן ספציפי של דגמים, אבל בוודאי שאני יכול לדבר על טכנולוגיות.
כן.
קודם כל צריך לומר שכלי הרכב המודרניים עם מנועים קטנים יותר וגם מנועים קטנים עם טורבו, הם חסכוניים ברמות שאם לפני 10 או 15 שנה היו אומרים לך או לי לא היינו מאמינים, ומכוניות היום עושות 1:15 ו-1:16 קילומטר לליטר בקלות.
כן.
זה לא נתונים מופרכים. אבל יש לנו גם היום עולם שלם של מכוניות שפורצות את תחום ה-1:20 קילומטר. 20, 23, 24, 25, 25 קילומטרים לליטר, שזה גם נשמע הרבה, ואני יכול להגיד לך שבצנרת העולמית של יצרני הרכב, יש להם דיבורים על דברים שיצריכו גם 1:30 ויותר, ו-1:40 גם. הכל בזכות טכנולוגיות של מנועים וכל מיני פטנטים.
איתי, אני חושב
שאם... המכוניות האלה באמת שיודעות, אנחנו מדברים על מכוניות היברידיות, מכוניות משולבות, עוד כל מיני פטנטים שיגיעו בהמשך.
איתי. המכונית
שבאמת אפשר לרכוש אותם, אלה מכוניות היברידיות.
כן, יפה. אני חושב שהדבר הראשון שכדאי למאזין שלנו, למאזין לדעת, שהדבר הראשון לצריכת הדלק הנמוכה יותר, זה פשוט מאוד רגל קלה יותר על הגז, לתכנן כניסה לתוך... כניסה לתוך כיכר, לתכנן להגיע לרמזור. אנחנו יכולים להגיע גם עד לחצי מעלות הדלק, זה נכון?
כן. אחרי שגמרנו לראות פערים בין מכוניות, הגורם המשפיע ביותר בתחום צריכת הדלק זה הנהג עצמו.
יפה.
זה הדרך שבה הוא מאיץ, הדרך שבה הוא בולם בלימות מיותרות.
זאת אומרת, בסופו של דבר הרגליים של האדם עצמו הם מוליכות אותו, והם גם יקבעו את
האבסורד הגדול שמגיעים לקוחות, האבסורד הגדול איתי, לקוחות הם מגיעים אלינו והם רוצים לדעת איזה רכב יותר חסכוני יותר, חסכוני פחות, ועושים שיקולים כאלו ואחרים.
בסוף הם יקבעו את המחירים.
ובסוף מה שקורה, התוצאה הסופית הוא פשוט מאוד, הגז פשוט דופק להם את הארנק. ואנשים לא יודעים את זה, ולא קולטים את זה, ו...
מעניין מאוד, מעניין מאוד העניין הזה, אני בטוח שעוד נרחיב על העניין הזה. איתי אלון, מומחה לנהיגה נכונה, הוא מנכ"ל אלטרנטיבי, יוצרים תרבות נהיגה, תודה לך.
בישראל, זה משהו יוצא דופן, אפשר לומר, איתי?
כן, תודה לך על השיחה הזו, וכאן אנחנו כבר שומעים את האות, אות הסיום של התוכנית. תודה ליעל היבר, העורכת, מסייע בעריכה, והאמת מי שהרוח החיה כאן באולפן, אשר גרייבר, שבלעדיו לא היינו עושים פה כלום, על הטכניקה היה אישי פופובסקי. תודה לך, אילל ינקוביץ' מנטו דרייב, שהיית איתנו כאן באולפן.
ואני מזמין את המאזינים לאתר שלנו, אתר נטו דרייב,
מקצועיות,
חפשו אותנו בגוגל.
מיד אחרינו, המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן, אני הייתי יעקב גרודקה, שיהיה לכולנו ערב טוב ונסיעה בטוחה.
סיפור לפני השינה, מוגש בחסות טיטולים פרימיום מחדש, החיתול שמאפשר לך ולתינוקך לילה שקט, בזכות ספיגה טובה יותר לאורך זמן.
נומי שכב על המיטה והתקרבל בשמיכתו האהובה. בזכות שנת הלילה הטובה, הוא קם עם מצב רוח טוב והמון כוח. מה כדאי לי לעשות? חשב לעצמו. הסתכל סביב וראה את הכיסא העומד בפינת החדר. יש לי רעיון, אמר. אני אבנה לי אוהל, אוהל קטן ופרטי משלי. את הכיסא אקרב למיטה, וביניהם אפרוס את צמיחתי האהובה. ואכן כך עשה. עד מהרה היה לו אוהל נפלא. בין המיטה לכיסא נוצר חלל קטן. הנה האוהל שלי, קרא נומי בשמחה. הוא התכופף ונכנס לאוהל, מצד אחד כיסא, מצד שני מיטה, ולמעלה, מעל ראשו, השמיכה. אמא, קרא נומי בקול, בואי לחפש אותי. אמא הגיעה, עמדה בפתח החדר, כשחיוך גדול על פניה. אולי אתה מאחורי המיטה? לא, אמר נומי. אולי אתה מאחורי דלת אהרון? לא, אמר נומי. אתה מתחת לשולחן הכתיבה? לא, קרא נומי. אני כאן, באוהל שלי שבניתי מהסמיכה. קוקו, הוציא נומי את ראשו לקראתה של אמא. הנה אני, יש לי בית מיוחד שלי. אמא ניגשה לנומי, לטפה את ראשו ואמרה, אוהל? זה רעיון מצוין. אך עכשיו הגיע הזמן ללכת לגן. וכך עבר לו עוד יום. והגיע הלל. נומי נכנס בשמחה למיטה ושוקע בשינה מתוקה ועמוקה. לילה שקט וליל מנוחה.
סיפור לפני השינה, מוגש בחסות טיטולים פרימיום מחדש, החיתול שמאפשר לך ולתינוקך לילה שקט, בזכות ספיגה טובה יותר לאורך זמן.
עצירה בשולי הכביש מסוכנת לך ולשאר נוסעי הרכב. שולי הדרך מיועדים לעצירה רק בשל תקלה ברכב שאיננה מאפשרת את המשך הנסיעה. כל עצירה לצורך אחר, כמו שימוש בטלפון נייד, מנוחה והתרעננות, יש לעשות במקום בטוח, כמו מפרצי חנייה ותחנות דלק. אל תעצור בשוליים. חושבים
חיים. הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים ומשרד התחבורה. rsa.gov.il
קקאו קריית אונו, בית קפה ומסעדה חלבית בהנהלה חדשה ובאווירה פסטורלית ויוקרתית, בחשרות בדץ בית יוסף, רחוב יצחק רבין 2, קריית אונו, 03-532-9933, 03-532-9933.
שלום, כאן עורך הדין מנחם כהן. היום שלי עמוס, פגישות, דיונים, אבל על 5 דקות של לימוד ביום אני לא מוותר.
גם אתה יכול, ותן חלקנו 5 דקות ביום של לימוד עצמי קל, משנה יומית, הלכה ואגדת מהגמרא, ספרון חודשי עד הבית או מהדורה יומית למייל. לחודש התנסות חינם, כוכבית 3029, כוכבית 3029.
שלום, כאן חיים ולדר, בתקליטור 3 של חבורת תרי"ג.
ישראל, שומע? עבור. ישראל, הכל בסדר? ישראל! ישראל! הוא כנראה לא יכול לענות, כי האלמונית כבר הגיעה לקחת את הפנס. תשתיק את הקשר, שלא יתפסו אותו. עכשיו, חבורת תרי"ג, בחניון...
המהדורה המרכזית עם אבי נמרן.
ערב במהדורה המרכזית, אנחנו פותחים מוקדם מן הרגיל בשל תאונת דרכים קשה שאירעה לפני זמן קצר בכביש ירושלים תל אביב. בתאונה הזו מעורב אוטובוס, במקום מספר רב של נפגעים. אנחנו מיד נביא פרטים נוספים על התאונה הקשה הזו. מדיווחים שמגיעים מזירת התאונה עולה כי יש גם מספר נפגעים באורח קשה, בהם גם ילדים. עוד פרטים אנחנו נביא לאט לאט בזהירות, גם את מספר הקו האוטובוס שמעורב בתאונה הזו אנחנו נפרסם לך שיגיע האישור לכך. אנחנו מדברים על תאונה שהתרחשה לפני כ-10 דקות סמוך למחלף 431. אנחנו פונים אל אלי יעקובי מייחוד הצלה. שלום אלי.
הלו
אלי, אתה נמצא במקום התאונה, תאר לנו מה אתה רואה.
אוקיי, לפני חצי שעה עברתי כאן באזור אחרי שער הגיא, ראינו תאונה של אוטובוס מסעית במקום, יש מספר הרוגים, מספר פצועים קשה מאוד ומספר פצועים קל. יש פה צוותים רבים של איחוד הצלה וכוחות הצלה, ועוד מעט מסתיים שלב פינוי הפצועים.
אנחנו מדברים על תאונה מאוד קשה, מדובר במספר הרוגים. התאונה הזו מתרחשת לפני כחצי שעה לפי הנתון שאתה אומר לנו. כביש ירושלים תל אביב חסום לתנועה לשני הכיוונים, אנחנו מבקשים מנהגים ששומעים אותנו בדרכים לפנות את הדרך לרכבי ההצלה והחירום שעושים את דרכם הלוך וחזור מירושלים גם למרכז הארץ. התאונה הזו נמצאת סמוך למחלף 431, הכביש שמקצר את הדרך לראשון לציון, נכון?
כן, בהחלט, חיובי, כמה קילומטרים אחרי שער, בין שער הגיא ל-431, בהחלט תאונה קשה מאוד, באמת מומלץ לנסוע בדרכים חלופיות, הכבישים חסומים, יש פה המון המון רכבי הצלה.
אוקיי, האם כל הפצועים כבר פונו לבתי חולים?
כרגע באמצע תהליך הפינוי של הפצועים, הרוגים עדיין בשטח.
אוקיי.
נסתיים הפינוי
עד מעט. אלי יעקובי, איחוד הצלה, תודה רבה לך. אנחנו פונים לחיים ויינגרטן, איש זקה. שלום חיים.
שלום ברכה.
אנחנו מדברים על תאונה קשה שהתרחשה עכשיו, מה הפרטים שאתה יכול לספר לנו?
תאונה קשה מאוד, ממש תאונה מחרידה בין אוטובוס למשאית. אני יכול לדבר לכם עכשיו על 5 הרוגים ועוד מספר של נפגעים. עולה ברגע זה מפנים את הפצועים הקשה, בין נפגעים גזורים בשטח, כוחות הצלה במקום, אנחנו מתכוונים ל5 הרוגים כרגע.
5 הרוגים, מה מספר הפצועים?
בין בין 15
ל-25 הרוגים. ממש אירוע רב נפגעים, בין 25 הרוגים, סליחה, 25 פצועים ו5 הרוגים. חיים ויינגרטן, אנחנו עוד נשוב אליך עם עדכונים נוספים. מי שזקה, תודה רבה לך. עכשיו השעה 7 מצטרפים אלינו מאזינים בשעה זו. אנחנו התחלנו את המהדורה מוקדם מן הרגיל בשל תאונת דרכים קשה וקטלנית שהתרחשה לפני כ-25 דקות בכביש ירושלים תל אביב, סמוך למחלף 431, הכביש המקצר את הדרך לראשון לציון, מחלף רחב וגדול. אוטובוס של אגד התנגש בצורה שעדיין לא ברורה עם המשאית כתוצאה